כן, אתה מבין אותי? תודה. שומעים אותי, נכון? לא, זה מביא לרש"י, שומע כאילו עוד מישהו. שלום. קודם כל אני חייב להגיד שאני מצטער על ההופעה, אני בא מחתונה מאוד מרגשת. מאוד 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 מרגשת. סתם, כל רגע אני מפגש בעוד חתונה, זה... טוב, היום טו באב, נכון? אז כל מי שפה זה כנראה שהוא רווק, נכון? תראה מה אתה עושה פה, לא? יש פה נשואים? אוי ואבוי. כל מי שפה, אתה יודע שאתה רב, אבל כל מי שפה הוא רווק, נכון? תראה, בטו באב, בטו באב, מה יש לך לכם לעשות פה? אבל טו באב זה לא רק זה, ואני בא מחתונה מאוד מאוד מרגשת שקרתה היום ביישוב ברוכים. של זוג גרים, זוג גרים שהתגיירו, ואתם יודעים, גר שאתה כותב בכתובה שלו, אז אני כותב את השם שלו, אני כותב בן אברהם אבינו עליו השלום, וגם אצלה, ואבא שלו נמצא ליד, גם אבא שלו נמצא ליד, ו... המון התרגשות משלושה היבטים. אחד, כתו באב זה יום החתונה, נכון? יום החתונה, יום שהתכפר ועם ישראל וכנסת ישראל הותרו שבטים לבוא זה בזה, נכון? יום של שמחה גדולה. עכשיו בסדר? מצטער. גזרה. גם עכשיו לא שומעים? שומעים? לא, אם לא אז רמקול, שומעים? לא, אני שואל את מי שאמר שלא שומעים. עכשיו שומעים, אז אני אקפיד ככה, ואם לא רמקול, בסדר? עזבימה. אז לא, היא צודקת. זה לא בסדר ששאר, באמת אני אומר, זה לא בסדר ששאר את האנשים מאחורה, צריך לעשות אולי שצי חצי. אבל כנראה שזה מנהג המקום, אז הם צריכות לשמוע. אז חתונה מאוד מרגשת, באמת מאוד מאוד מרגשת, כי בשלושה היבטים. אחד, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בחודש אב, וחודש אב זה חודש מאוד מורכב. עוד רגע התלבטתי מאוד מה ללמוד, ובסוף בחרתי איזה נקודה אחת בחודש אב, שעוד רגע נרחק קשורה להכל. סתם נעניק במדרש שכולם מכירים אותו, כולם מכירים אותו. אם מישהו שלא מכיר אותו, נראה לי נצליח ללמוד אותו בעוד צורה. אבל זה מאוד מרגש, כי חתונה יש בה את ההיבט הגדול שאנחנו מתקשרים. אבל חתונה זה אירוע של שכינה, זה לא אירוע של זוג. חתונה זה לא אירוע זוגי, חתונה זה אירוע של השכינה. השכינה שווה, השכינה מופיעה, ולכן אנחנו גם באים לשמוח, נכון? ולכן כל המשמח אתה מקלה, נכון? בנה חורבה מחורבות ירושלים. צריך לזכור מזה החורבה הזאת שבונים אותה, זה שוב, זה השכינה, נכון? שמעתי בת קול מנעמת קיונה שנכנסתי לחורבה, אז החורבה שבונים אותה זה ירושלים שאנחנו בונים אותה. בטח זה שכל מי שפה בתהליך הפגישות יודע שלנשמות יש תהליך מאוד ארוך שהן נפגשות. כלומר, יש תהליך ארוך שהנשמה נולדת בתהליך הלידה, ויש תהליך מאוד גדול שאתה לא מבין אפילו איך הוא קורה, שנשמות נפגשות, ששתי נשמות, איך הקדוש ברוך הוא מוביל נשמות במקומות כלשהם עד שהן נפגשות ומקימות בית. זה לא נתפס בכלל. זה תהליך מאוד 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 ארוך של מפגש הנשמות, בטח אם זה גם נשמות שחוזרות לעם ישראל. אבל מה זה גרים? איפה אלה נולדו בקולומביה? זה שתי זוג אנשים מקולומביה שנולדו בקולומביה, לא יהודים בכלל. איזה סיבובים הנשמות האלה עושות כדי להגיע להיות חזרה בעם ישראל ולהקים את הבית בטו באב. חתונה על חתונה על חתונה. טוב, אני רוצה להיכנס לחודש אב בצורה אחרת. לפה עברנו את זה, אבל אני חושב שלא, כאילו זה דברים לומדים לפני תשעה באב. אני רוצה להיכנס לזה בעוד איזה גובה מדרש שכולם מכירים, נסה לדייק בו 4-5 שאלות ואז להסביר אותו בצורה אחרת, ומתוך ההסבר שלו בצורה אחרת אולי משהו גם על הימים שלנו היום. אז צילמתי צילום גמרתי כזה, אז אולי הייתי צריך לעשות את זה אחרת, אבל תסלחו לי, זה חלקו, לא חובה גם שיהיה לכל אחד, אבל תעבירו כן אחורה. מדרש ידוע, נכון? רק תעביר אחורה למי שזה. מסופר על ארבעת התנאים שהיו עולים בדרך לירושלים, זוכרים? ראו שועל יוצא, מכירים, נכון? כולם מכירים? לא מכירים, נכון? אז עכשיו בוא נלמד את זה אחרת. בוא נלמד את זה אחרת, ונקרא גמרא פשוטה. ננסה לראות, אני רגע לקחתי גמרא כי אמרו לי זה בית מדרש, ולומדים, נכון? תהיתי, לא תהיתי. תהיתי, לא. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אליעזר אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. תראו את הביטוי וכבר היה. כבר היה, אנחנו בבית מדרש לומדים ביחד, מה הכוונה וכבר היה? היה מקודם, לא יכול להיות, זה המקרה הראשון. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. ושמעו כל המונה של רומי. אם הם מהלכים בדרך, בדרך לאן הם הולכים? אם הם שומעים כל המונה של רומי? כנראה לרומא. או לעיר שהיה בה הרבה רומאים, נגיד קיסריה. בסדר? לא משנה. הם כנראה הולכים, הם לא הולכים לציפורי. בסדר? זאת לא הייתה עיר רומאית. או לא יודע מה. כבר היה, אני חוזר, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי. כלומר, כנראה הם הולכים לרומי, אני קורא בעברית, כנראה הם הולכים לרומי, מה יש למחפש בעיר רומאית? מה יש לתנאים האלה לחפש בעיר רומאית? אנחנו יודעים מי זה רבי אלעזר בן עזריה, זוכרים עליו משהו? מה הוא היה? נשיא, בערך, מי היה רבן גמליאל? נשיא, נכון? מי היה רבי יהושע? גדול הדור, קירים, נכון? כן, כלומר כל החבורה פה זה חבורה של ההנהגה, נכון? חבורה של ההנהגה, ועם רבי עקיבא כנראה הם הולכים לרומי, הם הולכים בגלל לא יודע לדבר עם המלכות, סדר כל מיני גזרות. אחרת למה הולכים לעיר רומאית? עיר רומאית נחשבת עיר חטאים. זה כמו שמישהו אומר, נסעתי לאיזה עיר חטאים כזאת. מה אתה נוסע לעיר חטאים? אם נוסעים לעיר חטאים, זה לא באמת חטאים, אבל אם נוסעים לרומי, נכון? אז כנראה נוסעים להשתדל במלכות. בואו רגע נעצור תיאור מצב. אם הולכים להשתדל במלכות, כלומר מי כרגע שהולך בעולם? רומי, מי מודה בזה? התנאים. אז מה קרה פתאום? ושמעו כל המונה של רומי. כאילו מה, חדש לכם שיש שם בתי משחק? חדש שיש לכם בתי מרחץ ותיאטרות? כאילו מה? כאילו זה כמו, פתאום ראית את זה אז התעצבת יותר? כלומר, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים, מה קרה להם? אלו הם הולכים לרומי, כנראה ברומא זה הבלגן, כמו שאומרים. כמו שאתה בא נקרא לזה, חוף לא צנוע, אל תתפלא שיש שם בנות לא צנועות. מה אתה רוצה? זה המציאות, לא? בריחוק מ-20 מיל והתחילו בוכים. בוא נסביר רק למה הם מתחילים באותו רגע לבכות. כלומר, עד לפני רגע הם לא בכו. אנחנו נמצאים במציאות של חורבן, רבי עקיבא זה בחורבן, נכון? אנחנו נמצאים במציאות של חורבן, לכולי עלמא העסק חרב, והם עוד לא בוכים. ומתי הם בוכים? שהם שומעים את כל המשחק של רומי. למה לפני כן הם לא בכו? למה לפני כן לא בכו? מה קרה לפני כן שהיה בסדר, ומה קרה ששמעו את כל המשחק, כל המונה של רומי, שהתחילו לבכות? למה דווקא אז התחילו לבכות? אתם זוכרים, אנחנו עומדים בגדולי הדור, יש פה את הנשיא, יש פה את תרצו, יש פה אחד משבט לוי, אחד כהן, אחד לוי, אחד משבט יהודה, נכון? רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע בן לוי, לפי חלק מהדעות, ורבן גמליאל, כל אחד משבט אחר, אבל לא משנה. נשימו לב, זה שלושת השבטים של ההנהגה. אבל שימו לב, רבי עקיבא הוא יחידי שהוא בן גרים. נשים את זה רגע בצד, גם על זה שווה, רק על זה שיחה שיעור שלם. אבל נחזור רגע אלינו. מה קרה עכשיו? שהם הגיעו לריחוק 120 מיל, צריך להבין גם מה זה 120 מיל האלה. 120 מיל איזה מרחק זה? כמה? מה שומעים עם 120 קילומטר? אתם יודעים מה זה 120 קילומטר? אתם שואלים איתי? 120 מיל. רוצים תמונת מצב? זה מפה הרבה אחרי ירושלים. כמה זה מפה לירושלים? 70 קילומטר? בערך? 120 מיל, אתם קולטים את המרחק? מה כתוב פה? לא לא, אנחנו רק התחלנו. מה הם שמעו כזה מרחק? מה ראו? או שכנראה 120 מיל מתחבא משהו אחר. בסדר? והתחילו בוכים. על מה הם בוכים? בואו ניכנס רגע לסיפור. מה הם בוכים? או רגע תשאלו למה נכנס לפרטים, כי הם פסקו מפה הלכה. או רגע נראה איזה הלכה פסקו מפה. למה הם התחילו לבכות? כי מה? כי הרומאים שולטים יודעים, בשביל זה הלכתם לשם, לא? למה הם התחילו לבכות? התחילו בוכים. ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? לא הבנתי. רבי עקיבא לא יודע למה הם בוכים? רבי עקיבא באמת לא מבין למה הם בוכים? או שהוא, כאילו זה משחק. למה אתה צוחק כמה אנחנו בוכים? אבל אתה יודע למה אנחנו בוכים. אמרו לו, הללו קושים שמשתחרים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט ואנו בית אדום רגלינו שרוף. אבל מה הקשר לזה שהם שמעו את כל המונה של רומי? מה הקשר למציאות שפתאום הם רואים? אתם מבינים, נגיד שהם רואים את העיר מרחוק, נגיד שהם 20 מיל, זה ביטוי אחר והם רואים את זה. אבל מה התחדש? זה כמו שאני ועוד מי שולחים עכשיו להשתדל אצל השולטן, אצל הסולטן או אצל המלך או אצל הפך, לא משנה, שמושל, ואנחנו יודעים שהוא מושל, ואנחנו יודעים שבית המקדש חרב, ופתאום אנחנו מתחיל, מה התחדש שהם התחילו לבכות? אולי זה עומק השאלה של רבי עקיבא. מה התחדש שאלה התחילו לבכות?
חורבן בהם.
אבל חורבן הקרה מזמן. החורבן לא קורה כאן. נגיד אפילו יותר מזה. לא, חיילים נכנסים, אז אני כבר לא יודע, צריך לקום. אבל החורבן לא קורה עכשיו. החורבן כבר קרה. וכחלק ממסע החורבן, הם כבר הרבה אחרי שנים אחרי החורבן כנראה, והם עכשיו הולכים להשתדל, יש פה מקומות, אורי, הם הולכים להשתדל אצל השולטן, אצל השולטן, אצל הנציב הרומאי, ובמסגרת ההליכה להתחתן אצל, להתחנן אצל הנציב הרומאי, פתאום מתחילים לבכות. מה קרה?
כמו הסיפור שהם הלכו לבית המקדש
אחרי. זה עוד רגע. זה יותר קשה.
זה
יותר מרחיק. זה יותר קשה. הסיפור הבא עוד יותר קשה. טוב, בואו, אנחנו עוזרים לזה עוד רגע. ובית אדום רגלנו שרוף באש ולא נבכה, אמר להם, לכך אני מצחק. מה זאת אומרת לכך? לא משנה. מה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אני רק שואל שאלה פשוטה. כלומר, צריך לראות אותו סובל כדי לדעת שלי יש שכר? מה זה מה לעוברי... זה לא קשור אחד לשני. מה לעוברי רצונו... אתם יודעים מה? זה אפילו לא... התירוץ פה לא טוב. מה הכוונה? מה לעוברו רצונו? כלומר, תראה איך הוא מצ'פר את הרשעים. מה לעוברי... תראה איך הוא מצ'פר את הרשעים. לעושה רצונו על אחת כמה וכמה? אבל אנחנו לא עם שעושה רצונו, אנחנו כרגע, לפי דעתי, בגדנו בקודש הבריחו, ולכן נחרב בית המקדש. אז איך רבי עקיבא בכלל מנחם אותם? אלו מה רבי עקיבא אומר להם? מה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. ומה הם צריכים, מיד צריכים להגיד לו? ומי פה עושה רצונו? ומי אמר שנהיה מאלה שעושה רצונו? אלו עכשיו בית המקדש נחרב, כלומר גם אנחנו עוברי רצונו. לכאורה. מה הנחמה פה? או שאולי נחמה. מה אתם רואים? הסכימו אותו או לא הסכימו אותו? לא רוצים כלום, נכון? נמשיך. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. אתם מבינים שאין קשר בין המקרים. זה הליכה לרומי, זה עלייה לירושלים. מה מחבר את שני הסיפורים? אותם אנשים. טכני לחלוטין, זה סיפור אחר לגמרי. דרך אגב, גם לא כתוב שהוא ניחם אותם פה. שימו לב שעקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, נאמר רק על הסיפור השני, לא על הראשון. יכול להיות שהם אפילו לא הסכימו עם שום מילה שלו. אולי אפילו להגיד, נראה לי להגיד שהם לא הסכימו עם שום מילה שלו. נראה לי להגיד שזה... שהם נשארו באותו מקום עדיין, לא? לא, לא כתוב שהם מסכימים איתו. זוכרים, לומדים ביחד עם מישהו שלא הרע, נכון? בית מדרש. ושוב פעם אחת היו עולים לירושלים. בוא נדייק, עולים לירושלים, הכוונה החרבה, נכון? הם יודעים שהיא חרבה, הם לא מופתעים, נכון? כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם. נדייק, מי זה קרו בגדיהם? כולם, גם רבי עקיבא. טוב, עוד רגע שאלה, מה אתם בוכים? הבגדים חקרויים, על מה אתם מדבר? אתם יודעים מה זה לקרוא בגדים? זה קריאה קריאה. סתם הלכה רגע שאני אצא גם עם זה לימוד. יש שני סוגי קריאה ויש בעצם שני סוגי אבלות. יש אבלות על אבא, אבא אני אומר תמיד אבא ואמא, הכוונה, בסדר? אבא ואמא, יש להם הלכות קריאה שונים, כל הלכות אבלות של אבא ואמא שונים, מאח, אחות, אישה וכל זה, וכל דבר אחר, נכון? אבלות על שאר הקרובים, הקריאה היא קטנה מאוד, קטנה מאוד, ומי שקורא זה הרב שם, החבר קדיש שם כך, וקורא עם סכין, סכין קורא ככה ככה, חתך יפה, סיפור בערך כזה דבר, תפח, לא תפח, אפילו פחות, ארבע אצבעות, זה הקריאה, זה הקריאה, נכון? זה אבלות על שאר הקרובים. אבלות על אבא ואמא, שזה עיקר האבלות, אותו אחד הוא עושה את הגזירה הראשונה, והאדם צריך לקרוא בעצמו, והכוונה היא קורא ומגלה את ליבו. קוראים את רוב החולצה, קורא ומגלה את ליבו. בסדר? זה עד לפה. לכן גם אבלות על הורים זה שנה, ואבלות על שאר הקרובים זה 30 יום. יש עוד הרבה הלכות. אבלות על ירושלים היא דומה לאבלות על, אבלות על אבא ואמא. אז זה לקרוא את כל בגדיו, אתם מבינים? זה קריאה. זה לא סתם לקרוא את בגדיו. אז כולם קוראים את בגדיהם, נכון? כיוון שהגיעו להר הצופים, הר הצופים כי זה המקום צופה, נכון? שרואים את הר הבית, את בית המקדש החרב, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו אין בוכין, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? מה אתם מבינים? נו, אתה לא מבין למה אנחנו בוכים? אני מנסה להבין מה רבי עקיבא, עוד רגע נחזור לזה, אנחנו רק קוראים רגע. מנסה להבין מה רבי עקיבא מחביא פה, מה, הוא באמת לא מבין למה הם בוכים? מה היסוד המחלוקת שלי? כשרבי עקיבא אומר להם, מבחינה אתם בוכים, והם אמרו לו, כי העסק חרב, רבי, לא חשבתי על זה? כאילו, למה רבי עקיבא שואל את זה? למה צריך את השאלה הזאת למה אתם בוכים?
התשובה שלהם זה נחמה בעצמה.
מה שמעתי?
התשובה שלהם זה נחמה בעצמה. כי מה, אתם מצאים שמציירים אותי למה
הם בוכים,
בדיוק
שם
רבי
עקיבא
זה נחמה.
כן, אתה מושא אותו.
כדי להסביר לנו.
אתה יודע ששלושתם היו יותר רבותיו של רבי עקיבא. תן לי השאלות. דרך אגב, לא כתוב עד סוף הסיפור שהם הסכימו עם רבי עקיבא. עד סוף הסיפור. תראה כשהם אומרים, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו. הם לא אומרים לו פעם אחת שהם הסכימו איתו. עוד רגע תראה את זה. אמרו לו, מקום שכתוב בו עזר הקרב יומת. על מה נאמר עזר הקרב יומת? דרך אגב אתם יודעים? על מה? שמה? לא נכון. על מה נאמר איסור עזר הקרב יומת? מה? על מה אבל? על אחד שנכנס להקריב את מה שאסור לו להקריב. זה לא קשור להליכה של בן אדם בקודש הקודשים ובכל מקום. זה בכלל לא הפסוק הנכון. עזר הקרב יומת נאמר על אדם שנכנס להקריב כשאסור לו להקריב. זה איסור עזר הקרב יומת, לא על הליכה שם. כלומר, כנראה רומזים פה למשהו אחר. ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב, הידה לידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. חייו, וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני, אלא תעלה כתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. רק שאלה אחת, כאילו רבי עקיבא לא ידע שהנבואה של זכריה תתקיים? כאילו היה צריך את זה? לא הבנתי. רבי עקיבא לפני השועל ידע שהנבואה של זכריה תתקיים או לא ידע? אם רבי עקיבא לא מאמין אז זה קשה, ואם הוא ידע אז מה חידש לו השועל? מה? חיזק את מה? כלומר, לפני כן מה? אי אפשר לחזק משהו חזק.
הוא ראה את הנבואה פשוט.
הוא ראה איזה נבואה? מה? לא הבנתי. יש פה שתי נבואות. נבואה על השועל, נבואה על הגאולה. לפני השועל, רבי עקיבא ימין שהגאולה תהיה? אז מה השועל חיזק? הוא כותב, עד עכשיו לא ידעתי!
אני הולך לבית שלישי ולא שני.
לא, ברור שאת שלישי. תעלה כתוב נבואתו של ישראל ונבואתו של אוריה, והוא הכתיב לכם בגללכם ציון שדך תחרש. דרך אגב, למה דווקא את הפסוק הזה? אבל לא משנה, בשכר הכתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. כן, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. אתם מבינים מה הוא אומר פה? רבי עקיבא, האיש שצוחק מהסיפור הקודם, גם הסיפור הזה, מתיירא אם נבואתו של זכריה תתקיים. הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנבואתו של אוריה, ידוע שגם נבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה, תראו את הביטוי, מה זה בלשון הזה אמרו לו? כלומר, תדייק במה שהם אמרו. אף עוד לא מה שהם הסכימו איתו. עוד רגע ניכנס לעומק עומק הסוגיה. אף עוד לא מה שהם הסכימו איתו. אף עוד לא אומר שזה מה שכתוב. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זה ביטוי עקיבא. עקיבא זה לפני שהוא רבי עקיבא, לא? מה? חשבתי שהוא חידש להם הלכה. אם הוא חידש, ברור, מתלמידה יותר מכולה, אבל לא כי וניחמת לו. ותראו בלשון הזה אמרו לו, למה חזל צריכים לכתוב את זה? מה מוסיף לי המילים בלשון הזה אמרו לו? ארבע מילים האלה כלום. יאללה, בואו נחיל. כל זה היה כדי, רק תמונת על, כדי להבין במה אנחנו מתמודדים פה. אבל אני רוצה, כדי להיכנס לתמונת העל הזאת ועל כל הקושיות, לשאול כאן שלוש שאלות אחרות. בסדר? שהם אולי קשורים מאוד מאוד לחודש הזה שאנחנו נמצאים איתו. חודש, עכשיו היום יותר קל לדבר. למה יותר קל לדבר? תמיד שסגנון השיעורים האלה מעביר עד תשע ואב, כולם מסתכלים עליהם מבטים כועסים. כועסים מאוד. למה אתה הורס לנו את אישה באב? למה אתה הורס לנו את החורבן? אנחנו אוהבים את החורבן, מחילה. אוהבים את החורבן, שמחים בחורבן. עכשיו, אחרי שעברנו את אישה באב, אנחנו בטו באב, אפשר לדבר אחרת. יודעים מה השורש של אהבה? בקצרה, נקצר את זה. מה השורש של אהבה? אב. נכון? כלומר, חודש אב זה חודש שלם של אהבה. חודש אב, מההתחלה עד הסוף, זה חודש של אהבה. האמצע שלו זה טו באב, שהוא באמת מגלה את האהבה. מתחילתו עד סופו זה חודש שלם של אהבה. חודש שלם של אהבה. אהבה, אהבה, אהבה גדולה, שפע גדול. נכון? אב, פירושו, מי שרואה שם, פעם לא מסיון את זה, אני לא זוכר אפילו איפה הבנו את זה, אבל אב פירושו זה עומק ביטוי אהבה. אבא. אבא זה כבר עומק הרצון, אבל אב, עומק, העומק של אהבה, נכון? אם חודש אב זה חודש של אהבה, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה בחודש אב זה ביטויים עמוקים מאוד של אהבה. ביטויים עמוקים מאוד של אהבה. נוכיח את זה מיד, נכון? בסדרה של חמש דוגמאות מהירות לדייק את תשעה באב כנקודה מאוד מאוד עמוקה של אהבה. נקודה מאוד מאוד עמוקה של אהבה. חמש דוגמאות מהירות, מהירות, ומתוכם נצטרך לתרום לגובה של טו באב, של אהבה עוד יותר גדולה. אבל אם אני לא אוכיח שתשעה באב זה עומק של אהבה, אז כנראה שאתם לא נצליח לעבור את השלב הבא. ואז נצלול למדרשים, נראה מה נספיק. בסדר? אין שיעור אחרי. אמרו לי שאני אחרי, נכון? אין אחרי. ביקשתי להיות שני. מה? כן, במשנה. כן. אני צריך לחזור לסיבוב השני בחתונה. הפכתי להם. גם שם זה לא בזמן. נחזור אלינו, בסדר? אתם יודעים, יש שאלה מאוד קשה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילים, נכון? למה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? לא, כי כל פעולה שאנחנו עושים מתחילה בעולמות עליונים. ואז גם חז"ל בגמרא שואלים במסכת ברכות, מה כתוב בתפילין של קודש הבריחו? למה אנחנו שובתים בשבת? כי הקדוש ברוך הוא שבת בשבת. למה אנחנו, מה אתם רוצים? כל דבר, כאילו, למה אנחנו נוטלים לולב? כי הקדוש ברוך הוא נוטע לולב. למה אנחנו תוקעים בשופר? תקע בשופר גדול, כי הוא תוקע בשופר. כל פעולה שלנו היא פעולה של קודש הבריחו, נכון? כלומר, מה שאסור לנו לעשות, לכאורה גם אסור לקודש הבריחו. מה שאנחנו מחויבים לעשות, לכאורה זה מה שקודש הבריחו עושה כרגע. לדוגמה, מה ריבונו של עולם עושה עכשיו? לומד תורה. מה הוא לומד בתורה? מה? עצב מסכת מכות. שונה כנגדו, נכון? יש בתורה איסור מפורש. תדעו, יש איסור מפורש. אני הולך, אנחנו צוללים על היד, בסדר? אנחנו קופצים ישר לתוך הים. יש בתורה איסור מפורש ואסור להשחיק. אתם יודעים מה זה בעל תשחית? אסור להשחית משהו. אסור לבאף פעם לקרוא החולצה. איסור בעל תשחית. יש איסור עוד יותר חמור. בעל תשחית גם בבית הכנסת ובבית מקדש. יש איסור להשחית משהו בבית מקדש, איסור להשחית משהו בבית כנסת. אתם איתי? מותר שולש לשלב שאני דוקים את החץ? יש איסור להשחית, ויש איסור להשחית משהו בבית כנסת או בבית מדרש או בבית מקדש. איסור. הראשון, לא תעשו כן לאלוהיכם. לא, אסור לעשות את זה. הרמב"ם כותב את זה להלכה. אסור להשחית משהו בבית המקדש. מי הרשה לו להחריב את בית המקדש? מי הרשה לקוד שבריחו להחריב את בית המקדש? אסור לו. תבינו את עומק הטענה של בני ישראל כשירמיהו אומר להם הולכת חורבן, אמרו לו אסור לו. מי הרשה לקוד שבריחו להחריב את בית המקדש? זה בניגוד למה שהוא כתב בתורה. זה בניגוד למה שהוא כתב בתורה.
הרב, לא
נסתום את כניסה, בנה? לא הבנתי. לא בונה בעתיד. זה בדיוק הסוגיה בבטרה. מתי מותר לאדם להחריב בית כנסת? שהוא מיד מתחיל לבנות. מיד. התיוע? אין בעיה. אבל לא תיוע רוחני. אתה רוצה להגיד שבית המקדש היה לו איזה סדק. לא סדק רוחני. סדק רוחני זה לא מה שכתוב. תיוע זה בעצם להגיד, הבית המקדש הולך ליפול. הוא נופל עוד רגע, זה פשוט, זה שם פיגום שלו.
זה מה שכתוב בבית חרוך
הרבת. רוחנית. מה, היה צריך פיגומים? אין שכינה. אז לא החרבת כלום, סתם עצים ואבנים החרבת. מי ירשה לכל שבריחו להחריב? אני מסכים, אולי זה גם תלך תירוץ.
זה גם המשך שם הגמרא, אבל בין מגיע בסמיכות, הסיפור עם מורדוס, שאין בית, אופטגמון, זה
לא נצא. לכן זה לא התיאור. אתה מחזק אותי. בעצם מי, דרך אגב, זה לא שאלה שלי. מי שמכיר בספרים הפנימיים, זה שאלה מאוד עמוקה ששואלים. מי ירשה לכל שבריחו להחריב את בית המקדש? באיזה זכות? אני מקצר, רק על זה שווה שיעור. אבל אתם מבינים כבר לבד לאיזה דרך, לאיזה תירוץ אתם הולכים. שכנראה צריך להגיד בזה שתי נקודות. מתי מותר להחריב? רק אם לשם בנייה של משהו יותר גדול. אחרת אסור להחריב. מתי מותר להשחית משהו? רק שזה מתקן. לדוגמה, אם אדם שומע בשבת על מישהו שנפטר לו, הוא עושה קריאה. האם הוא חייב או פטור? אז מה? זהו, קורא על מנת לתקן, שובר על מנת לתקן. אם מישהו שובר כלי על מנת לתקן, אז הוא חייב בדיני שבת ופטור. למה? כלומר, אם אני קורא על מנת לתקן, אז זה לא באמת קריאה, לא עברתי על בעל תשחית. כלומר, אני מקצר, זה שווה שיעור שלם, פעם תרצו תעמיק לזה, אבל חייבים להגיד שיסוד החורבן, חייבים להסביר ככה, שיסוד החורבן הוא בנייה של בית מקדש חדש. רק בגלל זה הוא נחרב. זה שינוי מהגננת, אני יודע. כל הסיבה שבית המקדש נחרב, כי ריבונו של עולם רצה לבנות אחד יותר גדול, באותו רגע. זה כמו עם ההלכה של בית כנסת, נכון? מותר להחריב בית כנסת רק אם מיד בונים את החדש, באותו מקום. מיד. לחורבן בונים את החדש. ויש את כל הכסף ויש את זה ומלכות השם, נכון? אז לפי זה, רק לפי זה אפשר להגיד שיסוד החורבן, מה עניינו של יסוד החורבן? הוא להצמיח משהו חדש. עכשיו צריך להעמיק בזה. מה, וגם לציין, זה מיד התחיל להיבנות. זה כבר נבנה, אנחנו לא רואים את זה. לא רואים ולא רואים, אז זה כל רגע נבנה. אז זה יסוד ראשון שאנחנו חייבים להגיד אותו. חייבים להגיד אותו. יסוד שני שאנחנו חייבים להגיד בדבר הזה, לא רק שכל חורבן הוא לשם בנייה, אחרת אסור להחריב, נכון? אלא משהו קצת יותר עמוק. כל חורבן, העומק שלו הוא רק לשם תיקון, עוד לא בנייה. תיקון, רק אם הוא לשם תיקון, הוא יכול להיות חורבן. אחרת אסור להחריב, אסור להשחית משהו. מותר לי לקרוא חולצה. יש דיון בגמרא מה קורה עם אדם מאוד עצבני, הוא שובר כלי ונרגע. מותר לו לשבור את הכלי? הוא שובר את הכלי ואז הוא נרגע. מה? כן, לתקן את כעסו. לכאורה זה דבר מצוין. אם רק על הכלי, מצוין, למה לא? תראי שגם לא ישבור את הכלי והתגבר. אבל הוא מתקן את הכלי, הוא מתקן את הנפש. עד כדי כך, שמי ששובר כלי בשבת כדי לתקן את כעסו, שובר כלי בשבת כדי לתקן את כעסו, אז הוא חייב, כי הוא מתקן. בואו נשים את כל זה בצד, הסבר שלישי מהיר. הסבר שלישי מהיר, בסוף תזכרו, אנחנו רוצים לחזור לגמרא ורוצים לחזור לטובה. הסבר שלישי מהיר, בסדר? הסבר שלישי מהיר, ואני אומר את זה בצורת שאלה, בסדר? בצורת שאלה מאוד קצרה. אנחנו בתשעה באב אומרים לאנשים להיות עצובים, נכון? אנחנו אומרים שנכנס אב ממעטים בשמחה. אנחנו אומרים לכולם שנכנס אב ממעטים בשמחה. אנחנו אומרים לאנשים בתשעה באב להיות עצובים. אם אנחנו אומרים לאנשים בתשעה באב להיות עצובים, זה אומר שהם שמחים. נכון? אם אתה אומר למישהו להיות עצוב, זה אומר שהוא שמח. כי מישהו עצוב, לא צריך להגיד לו להיות עצוב. לא, 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 אל תשכח, זה לא נאמר לדור שלנו, זה נאמר בשנייה שנחרב בית המקדש. כשמישהו נפטר לו מישהו, צריך להגיד לו להיות עצוב? כשמישהו נפטר לו מישהו, צריך להגיד לו להיות עצוב? לא. נגיד הפוך. כשמישהו מתחתן, צריך להגיד לו להיות שמח? לא. כשאומרים למישהו להיות שמח, מה הכוונה? מה הוא? כשאומרים למישהו להיות עצוב, מה הוא? נחרב בית המקדש, חז"ל אומרים, עכשיו כולם להיות עצובים. כלומר, מה בני ישראל היו? לא המצאתי משהו. כלומר, חורבן בית המקדש זה מאורע מאוד משמח. מאוד מאוד משמח. למה הוא מאוד משמח? כי נחרב בית המקדש.
אפשר להגיד שזה כמו קבל את אביך, כאילו דורי, למה
שאתה קבל את זה? לא, כנראה שלא. נכון? למה לחבב את ההורים?
אפשר לומר, הביאו אותך לעולם.
לא נכון, קודשי בריחו. באמת שאלה טובה. לכן צריך להגיד. אבל אם אתה רוצה לדעת, איש אבו ואביו תיראו, למה כתוב איש אמו ואביו תיראו? כי אבא יותר ירא, בדיוק הפוך. זו כוכחה למה שאמרנו, כמו שאומרים. לעצם הדבר, תשעה באב כנראה זה מאורע מאוד משמח. נכון. מה?
אתה זוכר את הגמרא שאומרת שהם יקרו
אותו לכל... לא, זה פרושים. זה הפרושים. בסוף הבא בת הפרק שלישי חזקת הבתים, רבו פרושים בישראל. נטפל להם. אבל זה לא רובה. להפך. ויותר מזה, אבל זה לא רק עם, זה דוד המלך. דוד המלך. נכון? חבר תהילים, הרבה לפני חורבן בית המקדש, כי דוד המלך כותב לפני חורבן בית המקדש, נכון? מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, ותימאו את היכלך, וניצו, זה נדלי פסוקים, ועשו את ירושלים לעיר, וקדושיך הרגו בחרב. יש שם מזמור שלם שמדבר על חורבן בית המקדש. שואלת הגמרא, מזמור לאסף או קינה לאסף? וכי דוד המלך שמח מחורבן בית המקדש? לא הבנו, דוד המלך מבסוט מחורבן בית המקדש? איך זה יכול להיות? עונה הגמרא, כן, דוד המלך שמח שבית המקדש נחרב. אז עכשיו זה לא קושיה עלינו, זה דוד המלך שמח שנחרב בית המקדש.
זה רק קיבל
שם אותו
לציב
הבנים,
לא? מצוין. נו, זה לא שהוא שמח מחורבן, שמח שם ישראל...
הוא אומר מזמור.
בגלל שהחורבן הוא
על הדבר
הזה ולא על
המשרד
עצמו.
כלומר, דוד המלך שמח, תחדד. לא. כלומר, דוד המלך שמח, אף אחד לא שמח שהלכה לו רגל אחת ולא שתיים. דוד המלך שמח ש...
ישראל ניצל.
תגיד את זה יותר חד, אנחנו בבית מדרש. ש? שאין מה אכפת בית המקדש, מה? יותר מזה. יותר מזה. שעם ישראל נצחי, נצח ישראל. דוד המלך שמח, כי מה מתגלה עכשיו? שעם ישראל נצחי, שום דבר לא יכול לעצור את עם ישראל. הדבר הכי נורא זה שכמה עצים ואבנים יפלו ויבנו בן חדש. המהר"ל, את הספר שלו לתשעה באב, נצח ישראל, נכון על הגלות. זה לא שדוד המלך אומר, אה, פחות רגל אחת ניצלה, שתי רגלה, פחות הלב. דוד המלך אומר, מתגלה פה משהו עמוק. נצח ישראל לא ינחם ולא יתשקר. יש פה הקדוש ברוך הוא מאוהב בעם ישראל, הוא לא יכול לעזוב אותה. במקרה הכי גרוע, תהיה פה בגידה נוראה, לא יקרה כלום, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול בלי עם ישראל. הוא מאוהב בעם ישראל, הוא רוצה את עם ישראל, הוא לא יכול בלעדיו. אתם יודעים איזה גילוי מדהים זה? אמרנו חודש של אהבה, אמרנו חודש של אהבה ועיקרה בין קודש הבריחו לעם ישראל. איזה עוצמה הזאת. אני אתן סיפור, דוגמה מהמדרשים כדי לחדד את זה. תחילה על הדוגמה, תארו לכם זוג צעיר, צועים, טריים, לא יודע, צועים לא טריים, לא משנה, הבעל חוזר הביתה ומוצא את אשתו במצב שאי אפשר לדמיין עם אדון אחר. האדון האחר לא מעניין אותנו, נעלם, והוא עומד מול אשתו. מה עשית? הרסת הכל, הרסת את הבית, הרסת הכל, איך אפשר להמשיך ביחד? לכי מפה, לא רוצה לראות אותך יותר, הבית שלנו שרוף. הוא מדליק, שורף את הבית, מכה אותה, אתם יודעים מה, זה לא משנה, לכי מפה ואל תחזרי עד שאת אוהבת אותי באמת. אל תחזרי עד שאת באמת אוהבת אותי, ואני אחכה פה בחוץ, חוץ לבית השרוף והחרב, בגשם, בחוץ, בקור, אני אחכה פה בוכה עד שתאהבי אותי. אני פה מחכה, אני לא הולך לאישה אחרת, אני לא מחפש מישהי אחרת, אני רק מחכה שתאהבי אותי באמת. והוא יושב שם ובוכה, במסתרים תבכה נפשי. שמעתי בת קול שמנעמת כיונה, אוי לי שהחרבתי את ביתי והגליתי את בנה. מסתרים, טוב לא משנה, מה שם פחות מלאנו. והוא יושב ובוכה. איך הקלה יוצאת מהבית? עצובה? כן, אני גם קצת עצובה. ובעיקר, הוא לא יכול בלעדיי, הוא מאוהב בי. כמה מכוח יש פה לכל איזה זוג שמתחיל להיפגש ביחד, והוא יודע שהיא סעופה לה, חוקה לה, היא לא יכולה בלעדיו. איזה שלווה זה נותן לו בנפש, שהוא יכול פתאום לשחק איתה גם, נכון? לא עלינו. חס וחלילה, יש פה הרבה בגיל, אז אני מרשה לעצמי לעקוץ טיפה. אבל עצם הדבר, אבל עצם הדבר, אתם יודעים איך הקלה יוצאת? איפה הקלה הזאת לא תסתובב? תסתובב עם אלה ועם אלה ועם אלה, ותהיה איתם ותהיה איתם. והבעל יושב פה מחכה, אומר לה, רק תחזרי איזה ארמון נבנה, אני מאוהב בך, רק תחזרי איזה ארמון נבנה ברגע, איזה... מי הסתובב איתי טוב, ואלה מכים אותה, ואלה מתעללים בה, ואלה זה, ואלה זה... כי זה עם כשעורף, אבל היא לא... יודעים איזה עוצמה יש לה בסיבובים האלה שלה, שיודעת שהבעל מחכה? זה חודש של אהבה, של אהבה גדולה, פנימית, עמוקה. לכן גם תשעה באב זה גילוי של האהבה הגדולה הזאת. גילוי עמוק, עמוק, פנימי, של איזה חודש שלם של אהבה גדולה. התרוממות, חז"ל מתארים שכשנחרב את המקדש, הקרובים היו, יודעים, היו שני מצבים. יודעים מה אני אומר? צריך להסביר. היו מאורים זה בזה, נכון? מאורים זה בזה. כל רואי היזילו, כי רואי, לא משנה. אבל מאורים זה בזה, ממש. כאילו שרגע החורבן זה רגע מאוד 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 מיוחד, מאוד פנימי, של אהבה גדולה. אפשר להבין גם למה נביאי השקר שאמרו לא יהיה חורבן, למה כולם האמינו להם. אנחנו אוהב אותם, מואב. הם לא טעו דרך אגב. באמת ריבונו של עולם מואב. באמת ריבונו של עולם לא יכול להחריב. באמת ריבונו של עולם פה, הבית הגדול הזה, איך אפשר להחריב אותו בכלל? וגם כשלא היינו צדיקים, 200 שנה לפני כן, 100, לא, 100 ומשהו שנה לפני כן, עם סנחריב, בלילה אחד, כל הצבא הגדול של סנחריב מת. למרות שכבר היה מצור, וכולם היו מזי רעה, והיה קשה בירושלים. והיה מאוד זה, והיה מאוד זה. ברגע אחד, בליל הסדר, תפילה גדולה, כל הצבא הגדול מת בחוץ. עם ישראל היה בטוח שכל רגע זה הולך לקרות, שעוד רגע הצבא הגדול של נבוכדנצר, כולו מת. בלילה אחד, כולם מתים. יש ניסים בירושלים, זה מקום של ניסים תמידיים, ניסים תמידיים. אני חושב, במהירות, אני יכול, עוד הוכחות, על תשעה באב, בסוף מתי מחריבים משהו? מתי מחריבים משהו? לא מחריבים משהו שאין לו עתיד. פשוט תעזוב אותו. אתה כועס על מישהו כשאתה אוהב אותו. אתה לא כועס על מישהו שאין לך קשר איתו. אתה לא כועס על מישהו שלא אכפת לך ממנו. לכן ככל שאתה יותר אוהב אותו, אתה יותר כועס עליו. כלומר, אם יש חורבן, זה אומר שאתה רוצה לבנות. אחרת אתה לא מחריב. עומק הכעס, עומק הכאב, מגיע רק ככל שאתה יותר אוהב. ולכן, דווקא החורבן מעיד על אמונה גדולה בתיקון. נגיד, ילד בכיתה מפריע. אם לא יצא ממנו כלום, אתה גם לא מעניש אותו. אם הוא צריך לצאת ממנו משהו, אתה יכול להגיד לכם דוגמה מהצבא. חי שאתה מצפה ממנו, אתה תובע ממנו, אתה גם מעניש אותו. חי שלא יצא ממנו כלום, הוא לא אכפת לעזור. תהיה בחסר, תהיה רסר, תהיה מטבח, תהיה סך שאתה רוצה, לא מעניין בכלל. זה לא בסוגיה. כלומר, דווקא החורבן, הלוא יש הרבה מקדשות. הרבה מקדשות שיכולים להישאר נטושים, בסדר, אז אין שם אף אחד. דווקא החורבן מעיד על עומק של קשר שרוצה תיקון. זה כמו כשזוג חס וחלילה מגיע למצבים לא טובים, זה לא דורש שלא מדברים אחד עם השני. אבל אם רוצים ללכת לייעוד זוגי, זה אומר שהם רוצים לתקן. אחרת הם פשוט לא מדברים, חיים אחד עד שני, אין דיבורים, אין כלום. אבל הם רוצים לתקן. אני ככה רוצה שדווקא החורבן הוא מציאות של תיקון. טוב, אני יכול לתת עוד הרבה הוכחות, בואו נחזור לטו באב. אם ככה, אם אנחנו נמצאים בחודש של אהבה, אנחנו מבינים גם את הביטוי הזה, נכון? זה חודש של אהבה שמתוכו אנחנו מגיעים לאלול ולתשרי. חודש שלם של אהבה גדולה, אהבה מוסתרת. אהבה מוסתרת, אהבה פנימית, שמתגלה בתוך המשבר, שמתגלה בתוך החוסר. גם ט"ו באב הוא גילוי של משבר מאוד עמוק, נכון? משבר מאוד עמוק שקיים בעם ישראל, בתוך עם ישראל, בין השבטים, יהודה ובנימין, ולא רק הם. הם מגלים את זה. ובתוך עומק התיקון של שבטי יהודה ובנימין, פתאום מתגלה, הותרו שבטים לבוא זה בזה. עד אז שבטים לא מתחתנים אחד עם השני. כל שבט עם עצמו, זוכרים את סיפור יפתח, זה בדיוק בגלל זה. מגרשים אותו כי הוא בן אישה זונה, הכוונה היא שהיא משבט אחר. מי שלקח אישה משבט אחר, קראו לה אישה זונה. נכון? אז החיבור הזה, המציאות הזאת שעם ישראל מתחיל להתחבר. אבל מה שיותר מתחבר, נקוד שבריחו. אני בקצרה רוצה לתת איזה משהו שמסכם את כל המדרש הזה מכל הכיוונים. לא נספיק את הכל. לא נספיק את הכל. אני חושב שהיסוד הגדול פה במחלוקת הזאת, בין הסיפור הראשון, הסיפור השני, בין הקריאת הבגדים, במה אתם בוכים, מה אתה צוחק, מה אתה צוחק. תראו שתכונת הבכי היא תכונה מאוד מיוחדת. תראו שבמדבר, כשבני ישראל נכנסים לארץ ישראל, הם כל הזמן בוכים. פנחס בוכים. מרגלים, ויתנו כל הידה כולם בבכי. קורח בוכים. הם כל רגע בוכים. עומדים כל העם ובוכים, לא יודעים מה לעשות, נכון? בוכים מי יתנה לנו לך. למה בוכים? אפשר להתלונן, אפשר לצעוק. תראו, היום, דוגמה, אז יפגינו פה נגד המורים מפגינים עכשיו, האלה מפגינים. למה בוכים? בכי מעיד על נקודת ייאוש מאוד עמוקה. מישהו מזכיר לו עוד משהו בוכים דרך אגב? קשור למציאות הזאת? מי עוד בכה? מי? כן, המרגלים אמרנו, מי? בוכים, מה? הם בוכים, מי עוד בוכה? שם הם בוכים, למה נכנסנו לארץ, נכון? איפה ארון בוכה? כן, זה כל המקרים שאמרתי. מי בוכה? פה. לא אלה בוכים, לפניהם, בגללם נחרב הבית. יחזקאל מספר לנו על הנשים הבוכות. מה? מבכות את התמוז. תראו מה זה פרופיל של בכי שניכנס פה עכשיו לכל זה. מה זה היה התמוז? פעם צריך לעשות, תעשו פה זה, רק ללמוד כל העבודות זרות האלה, מרתקות. כי כל אחת מהן היא עומק רוחני. התמוז היה פסל בגודל כזה. שהיה לו עיניים מכספית. משהו כזה, לא, מטר, אני לא יודע משהו. מה? אופרת, לא משנה. ובתוכו הוא מדליקים נר. והיה לו אורות כאלה, אדומים כאלה, נכון? והעיניים היו נוטפות. אלוהים בוכה. אלוהים בוכה. מה זה אומר שאלוהים בוכה? אתם מבינים את הביטוי אלוהים בוכה? אלוהים בוכה זה אומר שהמציאות בייאוש. הרבה פעמים אתה בוכה, זה אתה מיואש, אבל אלוהים, יש אחד בשמיים שמסדר את הכל, לא? יש איזה אחד שמסדר את הכל והכל יהיה נפלא והכל יהיה מסודר, נכון? יש איזה משהו כזה, לא? אבל אם גם אלוהים בוכה, זה אומר שגם אלוהים מתייאש מהמציאות. שגם אלוהים בייאוש, שהמציאות חסרת פשר, שהמציאות חסרת סדר, כאוס, יום הדין, המרכז, כל הביטויים האלה של גוג ומגוג, המציאות לא אין לה איזה סדר מסוים. אין, היא לא הולכת לאיזה סדר, היא הולכת לטירוף, למלחמות עולם. מה שנשאר זה רק לזכור. זה תרבות של בכי. תרבות שהייאוש נעשה יותר נוח. כמאמר השיר. תרבות שלמה של בכי ולזכות ולקטר. והן יושבות בבית המקדש ומבכות את התמוז, את מה הן בוכות? את המציאות. את קודשי בריחו שלא יכול לשלוט במציאות. את הכוחות, את הלוחות הטקטונים, נכון, שנפגשים, שאתה לא יכול, זה. אדם עומד חסר עוני מול הטבע, מול המציאות הזאת. תרבות של בכי. התרבות של בכי הזה זה עומק של ייאוש מאוד גדול. כשרבי עקיבא אומר להם, למה אתם בוכים? בעצם שואל אותם, למה אתם מיואשים? זה גדולי ישראל. איך זה יכול להיות? או שזה לא. או ש... יסוד המחלוקת, נדייק, בסדר? אני חושב שיסוד המחלוקת הוא פה, איך להסתכל על המציאות. איך להסתכל על המציאות. האם המציאות היא מה שאנחנו רואים, או המציאות היא מה שאנחנו יודעים שיגיע עוד רגע. אני אתן שלוש דוגמאות לשאלה כזאת במציאות, בסדר? זה באמת שאלה, זה שתי מחלוקות במציאות. לדוגמה, אדם מאוד חלש יכול לצום צום אחד בשבוע הקרוב. ראש השנה יוצא, מתקשר לשאול אותנו, מה עדיף שאני צום צום גדליה ואולי אני לא אצליח יום כיפור, או לדלג על צום גדליה ואז בטוח יום כיפור? מה התשובה? למה? זה הצום הקרוב, מי יודע מה יהיה אז? מי אמר שתחי עד יום כיפור? יש לך תעודת ביטוח שאתה חי עד יום כיפור? האם אני יכול לשפוט המציאות עכשיו על בסיס העתיד, או אני צריך לראות מה שיש עכשיו מול העיניים שלי? הבנתם? לתת עוד דוגמאות למחלוקת כזאת? האם אני צריך לשפוט את המציאות? הוא במוצא ראש השנה, שואל אותך לצום צום גדליה, לא לצום. לא יודע אם אני אצליח את יום כיפור. אתה אומר, אבל היום כיפור יותר חשוב, כן, אבל מי נותן לך לעבור על זה בגלל זה? זה כרגע לפתחך. זה כרגע לפתחך, זה סוגיית, יש מחלוקת.
זה דאורייתא דרבנן, אבל זה משהו שונה.
מה הקשר לדאורייתא דרבנן?
יש פה ספק דאורייתא.
מה ספק דאורייתא?
הוא
יצא
בכיפור.
הגיע? אולי אני אמות עד אז. אולי אני אקרס לתרדמת בעוד יומיים לחודש. מה זה? אני עכשיו בספק דאורייתא? הוא עוד לא נולד.
למה אתה לא
סתם?
אתה רוצה
לשום
את כיפור.
אבל יום כיפור עוד לא הגיע.
בסדר, אבל המטרה שלך שאתה לא סתם זה לא כי אני לא...
אז אתה עכשיו נכנס לסוגיה בין רבי עקיבא לחכמים לכאורה. מה זה השואל הזה? איך לראות את השואל? להסתכל על ההווה או על העתיד? תן עוד דוגמה. מה קורה כשזה מתנגש? בסדר? לכאורה. הדוגמה הזאת יותר מתאימה לסיפור השני מה שאני יכול להגיד. לכאורה צריך לעשות ברית עם נולד תינוק על הבוקר, נכון? צד שני, כדי שכולם יגיעו, גם הדודה מרחובו, צריך לעשות אותו ב 10, 11. מה עדיף? ברוב עם זה הלכה מצד אחד, מצד שני זריזים מקדימים למצוות. זה לא הולך ביחד. אני מקצר, ניתן דוגמה, את יודעים מה? שהיא אולי הכי טובה, וכך אנחנו רואים בעצם את עומק ההבדל, נכון? נגיד ששנינו עומדים פה, זה דוגמה שפעם אמרנו אותה, ואדם רואה מכונית מתקרבת. אדם רואה מכונית מתקרבת ולידו עומד עוד מישהו, רק יש הבדלים ביניהם. אחד רואה 2 קילומטר קדימה, לא, יש לו עיניים טובות, רואה 2 קילומטר קדימה. והוא שרואה 2 קילומטר קדימה אומר, אני רואה מכונית אחת בא, מכונית אחת בא. לידו אחד עומד, הוא לא רואה 2 קילומטר, הוא יש לו ראייה מיוחדת, הוא רואה 10 קילומטר. סתם הוא רואה, הוא לא, אני רואה 10 מכוניות באות. הוא אומר לו, אבל אני לא רואה אותם. הוא לא, אבל אני רואה. הוא לא, מה, אתה נביא? לא, אני לא נביא, אני רואה פשוט. זה פה. מה אתה רואה את העתיד? נסו להבין רגע את השיח ביניהם. מה אתה רואה את העתיד? לא, אני לא רואה את העתיד, זה ההווה. לא הבנתי. אני, שהדוגמה תהיה כתוב, אני לא רואה כלום. אני רואה מכונית מה? אבל אני לא רואה אותה. אתה אומר לי שבעתיד היא תבוא. אולי אצלך זה בעתיד, הוא עונה לו. אבל אצלי זה בהווה. אני רואה אותה. אומר לו, אבל אני לא רואה אותה. תכנסו רגע לשיח ביניהם. אומר לו, אני לא רואה אותה. אומר לו, אתה לא רואה את המכונית? לא? אבל הנה היא ממש פה. אומר לו, אני לא רואה כלום. אתם יודעים מה קורה אחרי רבע שעה? המכונית באה, והוא אומר לו, צדקת. וואו, אתה פשוט מגיד, אתה נביא. אתה רואה דברים. אני לא רואה, זה פשוט רואים אותה. אני לא רואה את העתיד, אני רואה את ההווה. שאלה גדולה, מה אתה רואה בהווה? והאם מותר לראות בהווה את העתיד? האם מותר לראות בהווה בצום גדליה את יום כיפור? עומק המחלוקת פה, עקיבא נחמתנו, זה עדיין הם נשארו במחלוקת, אני רוצה להגיד. נחמת אותנו, אבל זה לא מה שאנחנו מסכימים איתך. נחמת אותנו, אפשר גם לראות ככה. אבל אנחנו לא אומר שאנחנו מסכימים בסוגיה הזאת שמותר בהווה לראות את העתיד. זו סוגיה מפחידה בהווה לראות את העתיד. אתם יודעים מה זה? כי עכשיו אפשר להבין, נגיד ככה, הלו אין מחלוקת בקרב כל ארבעת החכמים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה, נכון? כל מה דוד רחמן לטב אביד זה סוגיה, זה לא מחלוקת, נכון? כלומר גם רבן גמליאל בטוח שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה לטובה, גם רבי אלעזר בן עזריה וגם רבי יהושע בטוחים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, נכון? זה פשוט, נכון? אז מה היה להם קשה? מה היה להם קשה? הלו ברור לכולם שמה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. גם רבי אלעזר בן עזריה וגם רבי גמליאל, כולם חושבים ככה. אז גם הם מבינים שהחורבן יהיה לטובה. וגם הם מאמינים שיש קודש ברוך הוא בעולם שהוא סדר את המציאות. השאלה היא מה המבט עכשיו. מילים אחרות, האם ההווה שלנו הוא הווה או עתיד? אתה רואה הרבה פעמים שאנחנו שמחים, אנחנו שמחים מהעתיד. אתה רואה זוג, לא יודע, עומד להתחתן, כבר מעכשיו שמחים. חתונה עוד לא הייתה, אבל כבר מעכשיו שמחים. אתה רואה זוג עומד, לא יודע מה לקנות, כבר מעכשיו שמחים, כי כבר רואים את העתיד. שאלה אם גם באבלות אנחנו מצליחים כבר עכשיו לראות את העתיד. זה אולי קצת רבי עקיבא שלנו. בעומק העניין זה חודש אב של הגאולה. זה ההתרוממות שלנו לחודש אב של הגאולה. החז"ל מתארים, נגיד רק בקצרה, שיש לנו שבעה מועדים. נגיד רק במשפט, כי זה שווה שיעור שלם, אבל זה באמת המעבר בין השבע לעשר. יש לנו שבעה מועדים עכשיו, שלושת הרגלים, ראש שנה, לא משנה. ולעתיד לבוא לנו עשרה מועדים, אנחנו יודעים את זה. יהיה לנו צום הרביעי, צום החמישי וצום העשירי, יהפכו לששון ושמחה, נכון? אנחנו רואים שבבית שני הם שולחים מגרות לירושלים מבבל, האם צריך לצום את הצום הקרוב? כאילו, האם כבר הגענו למצב של השמחה? זו סוגיה שאנחנו שולחים לעזרה ולנחמיה שם. האם צריך לצום? כי כבר בנית בית המקדש, אולי כבר לא צמים. אולי עברנו כבר לעשרה מועדים? יש לנו את זה בעוד רובד. יש לנו מלחמה בכניסה לארץ ישראל עם שבעה עממים. רואים את יהושע בכניסה לארץ ישראל. אבל באמת המלחמה עם עשרה עממים. לאברהם אבינו כשמדברים משם עשרה עממים. כלומר, יש לנו שלושה חגים ושלושה מלחמות עממים מסוימים. זה המלחמות היותר רוחניות. אנשים נכנסים לשרבית, כאילו, הם רומזים למשהו, לא? או איזה רמז למשהו. מה? ערבית בחוץ. לא, אני רואה אנשים נכנסים, מסתכלים, לא מבינים מה אני עושה פה. אז אתם לא רואים, אני רואה מאחורה, כל נכנסים, מסתכלים מה הוא פה, למה הוא פה. זה לא רגיל שמישהו עומד פה בעשר וחצי, צריך להיות משהו אחר. אבל שימו לב, כשיש לנו הרבה מעברים בין השבע לעשר בדור הגאולה. שלושת החגים שהפכו מאבל לחג, שלושה עמים חדשים שיש איתם מלחמה, וזו מלחמה רוחנית, זה המון מואב ואדום, שהם לא קשורים לשיבה של ארץ ישראל. זה אולי סוגיה של חודש אב. חודש אב זה חודש של הגאולה, זה האתגרים של הגאולה. והאתגרים של הגאולה מתחילים ונגמרים באהבה. אהבה, 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 אהבה. מלחמה אחרת, מלחמה בכוח של אהבה. וככל שנאהב יותר, ננצח יותר. קודם כל נאהב את קודש הבריחו, כלומר נאהב את עצמנו. עצמנו זה לא ידיים והרגליים שלנו. אני לא אוהב את הידיים שלי. אומרות לי מצחיקות, הן מזדקנות מיום ליום. ואין לי מה לאהוב אותם. וגם לא את הרגליים שלי שמוכיחות לי שאני זקן מיום ליום. אתם עוד בגיל צעיר, אתם לא מרגישים את זה. אני יכול לעשות טיול עם הילדים שלי ואני מרגיש שאני כבר לא אותו צעיר. סתם מזכיר אותך שאתה לא באותו מקום. אז אני לא אוהב עדיין את הרגליים שלי, אין לי בעיה איתם, אני מסתדר איתם כמו שאומרים, אין ברירה, אבל אני לא אוהב אותם. ולכן כשאני אומר שאני אוהב את עצמי, זה גם לא את הלב, את הכליות ואת התחול, זה לא עומד קודש הבריך, כשהם חיים אותי כל רגע. וזה עומק חודש של אהבה, זה עומק החודש של הגאולה. מתוך זה אתה זוכה לאהוב את כל המתנות שקודש הבריך הוא נתן לך. הראשונה זה ההורים, ואשתך, והילדים, זה מתנות, זה לא שלך. מה, אתה עשית משהו. לכן לכבד את אבא ואמא זה לא כזה, זה מעלה. ואז אתה אוהב את המתנות שריבונו של עולם נתן לך. מתוך השמחה הגדולה על המתנות שריבונו של עולם נתן לך, אתה מבין שכולם זה התהלכויות של שכינה. ואז גדילה עצומה, ואז קומות שלמים, קומות בנפש שאנשים, שאנחנו מתעלים אליהם כל רגע ורגע, הבנתי את הרגע. כל רגע ורגע, עכשיו הגיע הבוס, לא יעזור. כל רגע ורגע, בעזרת השם. אני חייב להגיד שזה נפלא, שבית מדרש בגבעת שמואל לקח על עצמו להקים ישיבת בין הזמנים. לא, איך אתם קוראים לזה? ישיבת בין הזמנים. לא יכול להיות שהעולם יהיה שומע מתורה. ובסוף כל אחד, יאללה, 5 ימים בצפון, מיצינו את כל הצפון מכל הכיוונים. ונראה לי שיותר אנשים בצפון, ואתה רוצה קצת להעביר, תבוא לפה, שם כולם, אין מקום לזוז, נכון? אבל עצם זה להקים ישיבת בין הזמנים, שצריכה להיות במרכז הארץ, וגבעת שמואל זכתה להיות במקום הזה, וזהו, לראות כל כך הרבה ציבור, זה נפלא. ערב נפלא, כל טוב.